בגבורות השם. בפסקה העליונה צריך לקרוא ארבע שורות לפני סוף הפסקה. איפה שהוא כותב רק מה שאמר, כן? באמצע השורה. כן, רק מה שאמר, שהיה מתחדש לו ידוארך שינוי רצון ודעת. נשיב לו במקום הזה. כי הנה הקושיה הזאת, כלומר, הקושיה, הטענה, ההנחה הראשונה שלו, אנחנו לא נעלה עליה. כן? כי כבר התפרסם מזמן שההנחה הראשונה איננה נכונה. אבל לגבי הטענה השנייה שלו, שהיא, שהיה מתחדש לו, התברך שינוי רצון לדעת, נשיב לו במקום הזה. עד כאן ברור? מה? לא ברור? טוב, אני חוזר, אנחנו בעמוד ת'. בעמוד ת', ארבע שורות לפני סוף הפסקה הראשונה. דיבור המתחיל רק, כן? ראש שם יש שורה שמתחילה, באמצע השורה יש משפט שמתחיל במילה רק. בסדר? רק מה שאמר, שהיה מתחדש לו ידברך שינוי רצון ודעת, נשיב לו במקום הזה. כן, כלומר, לגבי הטענה הראשונה, אנחנו לא נשיב לו, כי מזמן התבררה כלא נכונה. אבל לגבי הטענה השנייה שלו, שהיה מתחדש לו, התברך, שינוי רצון ודעת, נשיב לו במקום הזה. עד כאן ברור? מישהו לא הבין? כולם הבינו. נכון? כולם הבינו. טוב, אז אם ככה אנחנו נשאל, מה פירוש, על מי הוא מדבר בכלל? הלו, אתה שם עם הכיפה. לאן מי הוא מדבר? אני שלוש פעמים שאלתי, אולי ארבע, האם הכל ברור, וחזרתי שלוש פעמים על הנאמר, אולי ארבע. ואתם עושים כאילו שהבנתם. על איזה עבירה עברתם עכשיו? לא, כתוב במפורש ברמב״ם, הלכות תלמוד תורה, שאם הרב מלמד משהו והתלמיד לא הבין, הוא חייב לשאול. נכון? אבל אולי אתה לא הבנת, אבל בטוח הוא הבין. תשאל אותו. על מי הוא מדבר, המהר"ל? על הרלב"ג. הנה, מצוין. יפה. טוב. אז אם כך, לגבי הטענה הראשונה של הרלב"ג, המהר"ל אמר לנו שהוא לא ידבר עליה. מדוע? בגלל שהיא בנויה על הנחת יסוד בלתי נכונה. נכון? בסדר? מה הטענה הראשונה של הרלב"ג? משהו עם הניסים, כן, ברור. הנושא הכללי שלנו זה הניסים. מה אמר הרלב"ג ביחס לניסים? שמה המקור שלהם? טוב, אז תשאל אותו. מה? יפה. אנחנו לאט לאט אנחנו מתחילים לשחזר את הנאמר. היה כל כך יותר פשוט אם הייתם שואלים על מה אני מדבר, אבל לא עשיתם את זה. אז עכשיו אני כל הזמן מתוך בנוי על הנחת יסוד, אני מניח שאתם יודעים על מה אתם מדברים, על מה אני מדבר. כל מה שנשאר לי זה רק לשאול אתכם. אלא אם כן מישהו ישאל מה פירוש כל הדברים שאמרנו. עכשיו, אז אם כך, הוא אומר שהמקור של הניסים זה בשכל הפועל. נכון? מדוע המהר"ל לא רוצה להתייחס לזה? תענה לו, רבי יוסף חיים.
אולי
יש שוגה. טוב, אני רואה שצריך להתחיל עוד פעם הכל מההתחלה. אין ברירה. נא להסתכל בעמוד ח' בבקשה. מלמטה צריך לספור 2, 4, 6, 8, 10, 13 שורות מלמטה, בעמוד ח'. ואחר זה התחיל מהרלב"ג לחקור עוד הניסים. כלומר, יש לו חקירה לרלבג. אי אפשר שיהיו מבלתי פועל אשר יפעל אלו הנפלאות. הרי אם יש נס, ברור שמישהו עשה את הנס. והפועל הנפלאות הוא ידע הנמצאות בסדרם בנימוס שלהם. כן, חייב להיות שמי שעשה את הנס, זה גורם כזה שיודע את החוקיות של ה... תגיד, זה עובד בכלל המסגר? משהו כזה, טוב. זה אחד שיודע את החוקיות של העולם, שאם לא כן, הוא הרי לא יכול לעשות נס בהם, נכון? הגיוני מה שאני אומר? טוב. וזה כי איך יתחדש צורה, כמו הפוך המטה לנחש, אם לא ידע נימוס הנחש בסדרו ויושרו. ולפיכך, אומר הרלבג, כל זה ציטוטים של הרלבג, לא ימלט מחלוקה מאלו שלושה חלקים אשר אפשר שיעבו מהם המופתים והאותות לעולם. כלומר, יש לנו רק שלוש אפשרויות. כן. כן. לפיכך לא... כן. רצוני לומר, אז מי עושה את הנס? יש לו לרלבג שלוש הצעות. הצעה ראשונה, או מן השם יתברך, או מן השכל הפועל, או מן הנביא. זה שלוש האפשרויות. והוא הביא ראיות. כן, למה? כי זה שלושתם. כלומר, השם יתברך והשכל הפועל, הם יודעים את סדר הנמצאות, נכון? והנביא, אמנם הוא לא יודע את סדר הנמצאות, אבל הוא דבק בשכל הפועל. אז יש אחד מהשלושה האלה, הוא המקור של הנס. עד כאן טענת הרלבג. עכשיו, איך מכריעים בין שלושת האפשרויות האלה? והוא הביא ראיות. שאם היה הוא יתברך הפועל, היה הדבר שבא מן השכל הפועל יותר נבחר. כי הדברים שבאים מן השכל הפועל, טוב בעצם. ואלו הדברים מנם טוב בעצם רק במקרה. המשל בזה. הפוך המטה נחש. אינו טוב מצד עצמותו. אבל היה טוב במקרה שיקנו ישראל אמונה שלמה. יוצא לפי זה שהפעולה שעושה הקדוש ברוך הוא, היא פעולה שהיא טוב רק באופן מקרי. טוב מקרי ולא טוב עצמי. מה שאין כן הפעולה של השכל הפועל, היא פעולה שהיא טוב מתמיד, טוב עצמי. אם כן יוצא שהשכל הפועל, הוא יותר מושלם מהקדוש ברוך הוא. שזה דבר שנדעת סובלתו. שמתם לב שלפי הנחת הרלבג, נס זאת פעולה יותר גרועה מהטבע. ולכן אם אני אגיד שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, והשכל הפועל לא עושה ניסים, אז יוצא שהשכל הפועל יותר טוב מהקדוש ברוך הוא, שזה דבר בלתי נסבל. אין הדעת סובלת את זה. מובן? טוב. ועוד, כי היה פועל השכל הפועל יותר נבחר במה שפועל השכל הפועל הוא בכל הזמנים, ואלו הדברים, כלומר הניסים, אינם אלא בזמן מן הזמנים. אני מנצל אגב את את המשפט הזה כדי לענות על אחת השאלות פה. בוקר טוב לכבוד הרב, האם כשלומדים מהר"ל והוא כותב רק, אפשר לקרוא אלא, או שעדיף להישאר עם רק ולהתרגל לשפה? אין שום בעיה, אפשר להחליף את המילה רק במילה אלא, כי אצל המהר"ל בדרך כלל המילה רק פירושה אלא. שאלה בענייני היום, האם חלקים... מה?
אצל המתרגם שלנו.
כן. האם, אגב, יש מישהו שהוציא לאחרונה מהר"ל מבואר, ראיתם את זה? זה ספר, לא, לא, ספר לבן דווקא, שמן כזה על תפארת ישראל, מהר"ל מבואר. מישהו אמר לי שהוא מאוד נהנה מזה. טוב, שאלה בענייני היום, האם חלקים מסוימים בחברה החרדית מנציחים את הגולה בקרבם, לבוש וכדומה, ועל ידי כך את הגולה בקרבנו כגון גדר הפרדה בבית הספר? האם יש דרגות אמונה כדבריהם?
האם יש דרגות מה?
אמונה כדבריהם. טוב, שאלות מעניינות, אבל הם אומנם מענייני היום, אבל לא מענייני השיעור. טוב, עכשיו, אם כך אומר הרלבג, שאי אפשר יהיה לומר שהנס בא מהקדוש ברוך הוא. זה מובן? טוב. ועוד, טענה שלישית שטוען הרלבג, כי יהיה מתחדש אצל השם יתברך רצון וידיעה כשירצה לחדש המופת. או נאמר שחידוש המופת הוא מוגבל ומסודר מרצודו הקדום. כלומר, או שתגיד שהקדוש ברוך הוא עכשיו החליט לעשות נס, או שתגיד שתמיד הוא תכנן את הנס, עוד מבריאת העולם. והנה המאמר אשר יחדש לו רצון ומבואר הביטול. הרי לא ייתכן לומר שהקדוש ברוך הוא משנה את רצונו. ואם יהיה המופתים מתחדשים מרצונו הקדום, כן, כמו שזו האפשרות האחרת, שתמיד הוא רצה בנס, כמו שידמו קצת מדברי רבותינו, במה שאמרו בעניין הנפלאות, התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ובמה שאמרו שנבראו בנשמשות, רצינו לומר שנבראו אחר הוויית העולם קודם שיכנס שבת. הנה התחייבו בזה ביטולים, שאם היה העניין כך, לא היה צריך חידוש המופת. אבל היה מתחדש בעת ההיא בזולת נביא. וזה חולק על המפורסם, שהרי משה הרים את מטהו, בשמה הוא מרים את המטה, אם זה מתוכנן מראש. ועוד, אם היה נברא בששת ימי בראשית, לא נמנע מחלוקה. אם שהיה מגיע במקרה התועלת, שיגיע מן המופת, ולא היה פועל המופת לשם תכלית, ואז יוצא שקריאת ים סוף לא הייתה לשום מטרה, ובעת המופת נעשה התועלת שיגיע ולא כיוון אליו עושה שלו, וזה מבואר הנמנע והביטול שיהיה פועל ללא תכלית. או שנאמר שחייב שיהיה נמצא הדבר אשר בעבורו נתחדש המופת. כלומר, למשל שהוא חייב שעם ישראל יעמוד על ים סוף ושפרו ירדוף אחריהם. וזה נגד הבחירה החופשית. והמשל בזה קריאת ים סוף, אם ידע השם יתברך בבריאת העולם, חייב שיהיה דבר זה, וחייב שירדפו מצרים אחר ישראל. זה לא יכול להיות. עד כאן הם דבריו בקיצור. יוצא המסקנה של הרלב"ג, שלא הקדוש ברוך הוא זה שעושה את הניסים, אלא זה השכל הפועל. בסדר? כשהנביא מתחבר אל השכל הפועל. מה? לא, לא, זאת המסקנה של הרלב"ג. כן? אגב, נפקא מינה מזה שלא יכול להיות נס ברקיע. הרי השכל הפועל אין לו שליטה על השמש, נכון? אז יוצא שאם יהושע עוצר את השמש, יש פה קושי על הרלב"ג. אז הרלב"ג צריך לתרץ את זה בתירוץ שהמהר"ל יביא אותו בהמשך. בסדר? מה?
מה זה השכל הפועל?
מה זה השכל הפועל? יפה שאתה שואל, אחרי שעבר בערך רבע שעה מתחילת השיעור. אני פירשתי בשבוע שעבר גם כן, בשאלה למה לא היית בשיעור. טוב, מה זה השכל הפועל? אין שום בעיה. תשאל אותו. מה זה השכל הפועל? לא ידעת, נכון? על איזה עבירה עבר, איזה עבירה עברת עכשיו? שלא שאלת, יפה מאוד, כי הרי ההלכה מפורשת שאם אדם נמצא בשיעור ולא מבין מה שהרב אומר, הוא חייב לשאול, נכון? אמת או לא? אמת, יפה. טוב, אבל אינטרנט יש לי שלא כולם עברו עבירות. הנה, תשאל אותו, מזה שלידך, מה זה השכל הפועל?
זה אחד משלושה דברים
נפלא. נו, תסביר.
נסביר לו אחרי זה.
נסביר לו אחרי זה. טוב, בסדר. טוב, אני אחזור בקצרה. הקדמונים, הפילוסופיה העתיקה, הפילוסופיה של ימי הביניים במיוחד, מה שנקרא הסקולסטיקה. הסקולסטיקה זה הפילוסופיה הדתית שהומצאה בימי הביניים כדי ליישב את אריסטו עם האמונות הדתיות של הנצרות, היהדות או האסלאם. בסדר? זה היה בנוי על הנחות מדעיות מופרכות לחלוטין, ועם קצת תערובת בין אריסטו לאפלטון. בסדר? עד כאן ברור? טוב. מה אמרו הקדמונים? הקדמונים אמרו ככה, שהעולם בנוי משני חלקים, העולם העליון והעולם התחתון. העולם העליון זה גלגלי הרקיע. מה זה גלגלי הרקיע? זה כדורים שמקיפים את העולם. הכדורים האלה עשויים מחומר עליון מאוד, שאין כמוהו בכדור הארץ, נקרא החומר החמישי, או קווינטה אסנסיה, קוראים לזה בלנטיבית. כן? והחומר הזה, שעוטף, וכאילו כדורים כדורים עוטפים את העולם, בדופן של כל כדור נמצא כוכב. והכדור מסתובב. ואז גם הכוכבים מסתובבים. לכן אנחנו רואים את הכוכבים מסתובבים מסביבנו, כי בעצם מה שגורר אותם זה הכדורים האלה. מה שהם קוראים גלגלים. עד כאן ברור? עכשיו, יש העולם התחתון. העולם התחתון זה העולם שלנו. אנחנו המסכנים בתוך הג'ורה, יש כדור הארץ, ומסביב לו הים, מסביב לו מעטפה של אוויר, אטמוספירה, מסביב לאטמוספירה מעטפה של אש. כל זה, כל המעטפות האלה, זה נקרא ארבע יסודות. בתוך הארבע יסודות האלה נמצאים הדומם, הצומח, החי, האדם. וזה העולם של ההוויה וההפסד, קוראים לזה. כי כל דבר בעולם הזה מתהווה, כלומר נולד, ונפסד, כלומר מת. כן? כלומר, אין דבר נצחי בעולם התחתון. בעולם העליון, הכוכבים, הם נצחיים, אבל אנחנו הדפוקים על הארץ, חיים ומתים, חיים ומתים, כלומר זה הוויה והפסד. עד כאן ברורה החלוקה בין שני העולמות. עכשיו, אמרו הקדמונים, שמה שגורם, צריך שזה גורם, שגורם לכדורים להסתובב, מה מניע אותם? אומר שמה שמניע אותם זה ההשתוקקות שלהם. כן, הגלגלים האלה הם בעלי נפש. והם משתוקקים מאוד אל יצורים רוחניים שאחראים על עצם היותם. היצורים הרוחניים האלה קוראים להם שחלים נבדלים. יש 10 כאלה. כן, השכל הראשון, השכל השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, השביעי, והשמיני והתשיעי. וגם העשירי. בגלל ההשתוקקות אל השכלים האלה, אז הכדורים האלה מסתובבים. בסדר? עד כאן ברור? איך הם השתלשלו? זה סיפור בפני עצמו שאני עכשיו לא אחזור עליו. אגב, ממש חם נורא פה היום. אי אפשר לצד, לטפל בנושא הזה? זה ממש, אני כל כולי מזיע. עכשיו. לא, אבל חם. חם היום. כן. עכשיו, אז איפה היינו? כן. הם אמרו, גם הקדמונים, שיש בכל זאת נקודת השקה בין העולם העליון לעולם התחתון. נקודת ההשקה זה השכל העשירי. נדבר איתך. זה בשבילך, אתה הרי שאלת את השאלה הזאת, אני רוצה שאתה תבין. ברגע, ברגע שיש משהו שאני אומר שאתה לא מבין, תעצור אותי. עד עכשיו הבנת? כן, יפה. טוב, אז אם כן, השכל העשירי, שקוראים לו השכל הפועל, הוא הנמוך שבכולם, בכל כל השרשרת הזאת. והוא ממלא שני תפקידים עיקריים. התפקיד האחד, זה שהוא מנהל את כל העניינים של העולם התחתון, השכל הפועל. והוא פועל כמו מערבל, מיקסר בלעז. כלומר, הוא גורם שהכל זז פה, ואז האפר מתערבב עם המים, המים עם האוויר, האוויר עם האש, וחוזר חלילה, ואז על ידי זה נוצרים הדומם, הצומח, החי והמדבר. עד כאן ברור? תפקיד נוסף יש לו לשכל הפועל, הוא מוציא אל הפועל את שכל האדם. היה שלב בחיים שלי שאני עוד לא ידעתי כמה שווים 4 + 4. לא ידעתי. אבל האם האי ידיעה הזאת הייתה בורות מוחלטת? לא, הייתי יודע פוטנציאלי. כלומר, הייתי בדרך לדעת, כלומר זה יודע בכוח. יום אחד, אחרי הרבה מאוד מאמצים, הבנתי שארבע ועוד ארבע זה שווה... לא משנה. מה שזה שווה, למדתי את זה, ואז השכל שלי עבר מן הכוח אל הפועל. בסדר? מי עזר לי להוציא את זה ממצב, מהכוח אל הפועל, ממצב א' למצב ב'? תשובה, השכל הפועל. השכל הפועל הוא ממש סימפתי, הוא קטליזטור כזה. ככל שאני לומד יותר דברים, אני יודע גם למשל כמה שווה 8 + 5, אז אני הולך ומתאחד עם החוכמה העולמית הזאת, עם השכל הפועל, ואז אני הופך להיות חלק מהנצח. בסדר? זה מה שאמרו הפילוסופים הקדמונים. עד כאן ברור? עכשיו, הרלב"ג שואל, מי עושה את הנס? אנחנו רואים שיש ניסים, מי עושה אותם?
אפשרות ראשונה, להגיד שזה הקדוש ברוך הוא, שעומד בראש כל הפירמידה של כל זה. אפשרות שנייה, מה?
כבר נחשב שזה רק אפשרות.
אפשרות שנייה, שזה השכל הפועל שעושה את הניסים. אפשרות שלישית, שזה הנביא. הרלב"ג אומר שזה לא יכול להיות שזה הקדוש ברוך הוא שעושה את הנס. מכמה סיבות. א', כי הנס הוא טוב במקרה, והטבע הוא טוב בעצם. יוצא שאם הקדוש ברוך הוא עושה את הניסים, והשכל הפועל עושה את הטבע, יוצא שהפועל של השכל הפועל יהיה יותר טוב מהפועל של הקדוש ברוך הוא. שזה לא יכול להיות. ועוד שהפעולה של הנס היא זמנית, ואילו הפעולה של הטבע היא נצחית. יוצא שהקדוש ברוך הוא עושה דברים זמניים, ואילו הטבע, השכל הפועל עושה דברים תמידיים. ולא עוד, אלא שאם תגיד שהקדוש ברוך הוא, לא ייתכן אלא שהקדוש ברוך הוא או שינה את רצונו, או שתמיד רצה בנס. שינה את רצונו, איך אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא משנה את רצונו? ואם תגיד שזה רצונו הקדום, יוצא שלא היה צריך נביא בכלל בזמן הפעולה של הנס, והרי מפורסם שתמיד היה נביא שפעל את הנס. עד כאן טענות הרלב"ג. ברור? יפה. אגב, יכולנו לחסוך את כל הבלגן הזה. אם ברגע שהתחלתי להסביר בתחילת השיעור, מישהו היה אומר, אתה יכול להסביר את מה שאתה אומר. אבל אף אחד לא עשה את זה, בניגוד להלכה. כן, בבקשה, מה השאלה? השכל הפועל הוא השכל העשירי, כן. הוא נמצא למטה מגלגל הירח. כן, בבקשה.
בעצם אין הבדל בין המערל לרלב"ג. אם המערל אומר שלניסים יש סדר, זה כמו שכל פועל, אפשר לומר. זה לא הקדוש ברוך הוא, כן. גם הרלב"ג אומר שאת השכל הפועל מי ברא, קדוש ברוך הוא, נכון?
נכון.
כמו סדר, ככה לקרוא לו סדר במקום שכל פועל. ויוצא ששוויון במערל לרלב"ג.
לא, יש הבדל עצום. אני אחזור על שאלתך, שאלה יפה. אתה אומר, לכאורה, המהר"ל והרלב"ג אומרים אותו הדבר. למה? כי המהר"ל אומר שיש סדר לניסים. ברגע שיש סדר לניסים, אז זה סוג של שכל פועל.
סדר נברא.
נכון? כי זה הסדר שנברא על ידי הבורא. גם הרלב"ג מסכים שהשכל הפועל הוא משתלשל מת הקדוש ברוך הוא. אז מה שנקרא לזה שכל הפועל או סדר הניסים, זה בעצם אותו הדבר. עד כאן שאלתך. תשובה. לפי המהר"ל, הסדר של הניסים הוא תולדה של הרצון. מה שאין כן לפי הרלב"ג, שזה לא תולדה של הרצון. זה כל ההבדל. וזאת מדוע? בגלל הנקודה השנייה שהמהר"ל עומד לדבר עליה כן. כאן. בסדר? זאת אומרת, הנקודה שאתה הזכרת עוד איכשהו לא כל כך מפריע למהר"ל, למרות שהוא לא מקבל שיש שכל פועל בכלל. כן? הנקודה השנייה זה לגבי הרצון. זה מה שעקרוני אצלו, ואנחנו נדבר על זה עוד עכשיו. בסדר? טוב, אז בואו... נקרא עכשיו בעמוד ת' אמנם אם אנו מודים בהנחת שכל פועל שהוא פועל הנמצאים בעולם, כלומר אם אנחנו בכלל מקבלים את הרעיון הזה של השכל הפועל, מה?
בוא נגיד שכן.
אין כאן מקום זה כלל להשיב. אני לא רוצה לדבר על זה. למה? כי זה וכיוצא בזה סברה מונחת לו. כלומר, הוא מניח שיש דבר כזה שכל הפועל. מדוע? וישר הרלב"ג הוא שייך לאסכולה של הפילוסופיה של ימי הביניים, ועליו בנה טירת כספו, וכאשר ההקדמה בטלה, המחויב גם כן בטל. כלומר, ברגע שאתה לא מקבל שיש שכל פועל, אז ממילא כל המסקנות המתחייבות מדיונו נפלו. נכון? אז על זה המהר"ל אומר, אין צורך לדבר, כי השכל הפועל זה קשקוש אחד בלבוש, אפשר לשים את זה במוזיאונים של המחשבות והאמונות. רק מה שאמר שהיה מתחדש לו, יתברך שינוי ורצון, נשיב לו במקום הזה. כלומר, הטענה שהביא הרלב"ג, שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישנה את הרצון שלו, על זה אני רוצה לדבר, אומר המהר"ל. עד כאן ברור? כן.
אז אני אמרתי שהוא למעשה אמר שהוא שגה, שהמהר"ל אמר שהרלב"ג שגה.
המהר"ל חולק על הרלב"ג. כן, הוא אומר שכל הרעיון של השכל...
הרלב"ג לא קיבל את זה.
מה?
הרלב"ג לא קיבל את התשובה שלי. בגלל זה התחלת לכסח את כולנו.
אני לא מבין את הבעיה. אני דיברתי כאן על המהר"ל, אמרתי שהמהר"ל לא רוצה לדון בטענה הראשונה של הרלב"ג שהיא השכל הפועל. כן. ואף אחד לא יד... ואני אגב לא אמרתי שיהיה שכל הפועל, אמרתי הטענה הראשונה של הרלב"ג, ואף אחד לא רצה לדעת מה הטענה הראשונה של הרלב"ג, ועשו ככה, כאילו שהם יודעים על מה מדובר. דבר נוסף, הטענה השנייה של הרלב"ג, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לשנות את רצונו, על זה המהר"ל רוצה לדבר. בסדר? אתה מבין למה כיסחתי?
כן, אבל הדבר השני, אולי השכל הפועל, אולי זה, תראה, כל ההסבר שאמרת, אני אומר לך, מחר תשאל עוד הפעם, לעניות דעתי, הרבה לא ידעו. אולי אפשר לתמצת את זה, מה, אתה פה פילוסופיה כזאת, וצריך דוקטורט. מי יזכור את כל זה, הגלגלים והעשירי והמעטפת ומה שיוצא?
סליחה, אני קיצרתי מאוד. אני קיצרתי מאוד. אתה רוצה שאני אסביר יותר טוב מה זה השכל הפועל? אני יכול.
אמרתי, תמצאת אולי בכמה משפטים, כי בסך הכל תראה, דיברת 10 דקות, וזה קשה לקלוט את זה.
קשה לקלוט? אז אני אעשה ציור. אז אני אעשה ציור. אתה רוצה ציור?
לא, אתה מומחה בציורים.
אתה רוצה ציור או לא?
בבקשה.
בסדר. אז אתה ביקשת. הקדמונים היו אומרים ככה. מה? זה לא כותב? לא, כן. הקדמונים היו אומרים ככה, שהקדוש ברוך הוא מחשבה. בסדר? ככה הם היו אומרים. על מה הוא חושב, תגיד לי, כל הזמן? על דברים טובים, נכון? מה הדבר הטוב ביותר שאפשר לחשוב עליו?
הרבה מהם, המחשב, מי, הרבה של הקדוש
ברוך הוא?
ברמה שלנו.
אני לך, מה הדבר שאתה היית הכי הרבה ממליץ לאדם לחשוב עליו?
חינוך הילדים, אחת מהילדים.
אני חושב שלא. לפי אריסטו, הדבר החשוב ביותר לחשוב עליו זה על אלוהים. בסדר? עכשיו, על מה אלוהים יכול לחשוב אם ככה?
על עצמו.
על עצמו. המחשבה היותר טובה של אלוהים, וזה רק על זה הוא חושב, הוא חושב רק על עצמו. כי אין מחשבה יותר עליונה מזו. כך שהמחשבה האלוהית היא מחשבה רפלקסיבית, הוא חושב על עצמו. ברגע שהוא חושב על עצמו, הדבר הזה מוליד, עצם זה שהוא חושב על עצמו, זה מוליד את השכל הראשון. נא להכיר, זה השכל הראשון, ציור סכמטי. זה כאילו לא השכל הראשון, כן, לא אפשר לצייר שכלים, אבל זה כאילו.
למה המחשבה על עצמו מולידות את השכל הראשון?
למה המחשבה על עצמו
מולידות?
זה לופ, נכון. זה באמת שאלה לא ברורה, ואריסטו השאיר את זה מעורפל, כנראה בצדק.
אז רגע, אז מה אותה נקודה? כל מה שמשתלשל לא שווה כלום.
כן, נכון, אתה צודק. עכשיו, השכל הראשון, על מה הוא יחשוב, תגיד?
גם על עצמו, יפתח את השני. גם על עצמו, יפתח את השני.
לא. יש לו שתי מחשבות עכשיו אפשריות. הוא יכול לחשוב על עצמו.
או על העליות.
על עילתו.
זה
אומר. כשהוא חושב על עצמו, הדבר הזה מוליד את השכל השני. וכשהוא חושב על עילתו, על ידי זה נברא הגלגל הראשון. מה זה הגלגל הראשון? זה מין כדור ריק שמקיף את העולם כולו. עכשיו, הגלגל הזה הוא עגול, והוא מסתובב. מדוע? כי הוא מאוד מאוד משתוקק. אל השכל שהציל אותו. ולכן הגלגל הזה מסתובב. על זה נאמר, או-או-או, איך שגלגל מסתובב לו. או. השכל השני.
יש נאבר.
מה?
אם פה עוצר בלפלוט את השיטה, במהלך ההיסטוריה, או שהוא מתרחק ממישהו שואלף לו,
רגע, אתה רוצה לסבך את זה. אני בכל זאת רוצה להסביר מה הם אומרים. בסדר. עכשיו צריך להבין, זה יש פה הנחות יסוד, שלגלגל הזה יש נפש.
נפש זה רצון?
כן. עכשיו, השכל השני, על מה הוא יחשוב, תגיד לי?
על עצמו.
על עצמו.
וגם על אחד ושתיים.
ועל עילתו. כשהוא חושב על עצמו, נולד מזה השכל השלישי. כשהוא חושב על עילתו, נברא מזה גלגל שני, שהוא גלגל הכוכבים הקבועים. זה הכוכבים הקבועים, הם מסתובבים, כן? כלומר, כל הגלגל הזה מסתובב, אנחנו רואים ברקיע את כל הכוכבים, כל הקונסטלציות שהולכות ומסתובבות. והשכל השלישי, על מה יש לו לחשוב? נו, אף אחד לא יודע.
על עצמו.
על עצמו ועל עילתו. כשהוא חושב על עצמו, נולד מזה השכל הרביעי, כשהוא חושב על עילתו, נולד מזה גלגל כוכב שבתאי.
למה כל אחד חושב על עילתו ולא על עילתו?
ככה הם מנסחים את זה, כי הוא לא יכול לעשות הבחנות. אז זאת אומרת שגלגל שבתאי נולד מן המחשבה של השכל השלישי. וכולי,
עד שנולד עם, שכל חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, זה מוליד את גלגל צדק, וזה גלגל מאדים, וזה חמה, נוגה, כוכב, ולבנה. לבנה או ירח. כלומר, הגלגל התשיעי, השכל התשיעי מוליד את גלגל הירח. עד כאן ברור. עכשיו, השכל העשירי, שנולד מהשכל התשיעי, אין לו כוח יותר לעשות גלגלים. לא מסוגל, רחוק מדי מהאלוהות, הכוח הזה כבר לא עובד אצלו. אבל הוא, כפי שאמרנו, אחראי על מה שקורה פה בעולם התחתון. העולם התחתון, שימו לב, הוא במרכז של כל הרקיעים האלה. עד כאן ברור?
כן.
אגב, יש לך בוחן על זה היום. עכשיו, בתוך החלל הזה, אל תחשבו שזה ריק. יש פה ארבעה יסודות. מה?
אין לו כוח
לחתור
על עצמו,
אז
מה
מניע אותו
כרגע?
איפה אותה
שיטה?
מה גורם
לעשירי? כן, כל אחד מהם חושב למעלה ויוצא משהו, חושב גם למעלה ויוצא למעלה. פה, בעצם, במה הוא מתעסק? בעצמו?
במה מתעסק השכל העשירי? הוא מתעסק בכמה דברים. א', הוא מסיק את עצמו, ואת עילתו גם כן. אבל מה? זה לא מייצר
גלגל. אבל לא יכול לייצר.
זה לא מייצר גלגל. אז מה זה מייצר? זה מייצר שתי פונקציות. א', הוא מערבל את מה שיש פה. אז מה יש פה? צריך להיות קצת לשים דבר, מה יש פה?
עומר, חי, צומח.
יש פה כדור. כדור של אדמה. שקוראים לו כדור הארץ. עליו אנחנו יושבים. מסביב לכדור הזה יש מעטפה של מים. המעטפה הזאת של מים זה האוקיינוס. מזל שזה לא מכסה לגמרי, כי ככה יש יבשות. אנחנו יכולים לחיות באיזשהו מקום. מסביב למעטפה הזאת של מים יש מעטפה נוספת של אוויר שהיא האטמוספירה שאנחנו נושבים, ומסביב לזה עוד גלגל נוסף של אש שאנחנו לא מצליחים לראות כי הוא מאוד מאוד עדין, הוא אתרי, אבל הוא שחור, האש הזה. זאת אש שחורה, אנחנו רואים אותה בלילה, לכן הרקיע שחור בלילה. עד כאן ברור? זה עכשיו, מה שיש פה בעולם התחתון, השכל העשירי, דיינו השכל הכל, מערבל את זה, הופך את זה לדומם, צומח חי ומדבר, ויש לו עוד פונקציה, הוא מוציא אל הפועל את שכל האדם. כלומר, אפשר לעשות נוסחה כזאת, אני יכול למחוק, כן? שיש לאדם שכל בכוח, והשכל בכוח הופך להיות שכל בפועל. מה גרם למעבר הזה? הדבקות בשכל הפועל, השכל הפועל, הוא יושב לו במרומים, והוא מוציא לפועל את שכל האדם מן הכוח לפועל. בסדר? עד כאן ברור? זהו. אז למה אתה אומר שלא תזכור את זה?
סליחה, שחשוב מכאן, מה הסיפור שלך?
עכשיו אתה תזכור את זה?
יותר טוב מההסבר הראשון של כל ה...
זה בדיוק מה שהסברתי בהתחלה. רק שאני הוספתי על המחשבה, חושב על עצמו ועל עילתו וכו'. בסדר? עכשיו, כל זה, עם כל הכבוד לאנשים החכמים שהאמינו בשטויות האלה, זה קשקוש בלבוש אחד גדול. שטויות במיץ עגבניות וברוטב סויה.
שטויות, אני לא צריך לשטויות
הראש. אבל אתה לא תבין את מה שכתבו הקדמונים אם אתה לא תדע את השטויות האלה. אתה לא תבין את הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, אתה לא תבין, בלי להבין את זה. כן. עכשיו, הרלב"ג שואל את עצמו, מי עושה את הניסים? האם זה הקדוש ברוך הוא שעומד בראש כל הפירמידה הזאת, המחשבה שלו על עצמו?
כאשר הנס, מה הוא בעצם?
הנס הוא שינוי הטבע. אז שואל את עצמו, הרלב"ג, אנחנו ראינו ניסים בהיסטוריה, ראינו שהים סוף נקרע. איך להבין את זה? או שנאמר שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, או שנאמר שהשכל הפועל עשה את זה, או שהנביא עשה את זה. דעת הרלב"ג שלא ייתכן, מה?
איפה יושב בכלל הנס בכל הסיפור הזה? הוא הטבע, איפה יושב? בשכל בכוח, בשכל בפועל, איפה יושב?
כל המערכת הזאת מתנהלת על פי טבע בלבד. בסדר? היא מתנהלת על פי הטבע.
זאת אומרת, זה הזרימה הרגילה של החיים. השכל בפועל, זה הכיוון של הארץ.
אני לא יודע אם זה רק השכל בפועל, יש גם הטבע של הגלגלים.
השכל הפועל הוא אחראי רק על מערכת מאוד קטנה סך הכל, זו שקרובה אלינו.
ואז הרלב"ג רוצה להסביר
שכל
הרלב"ג טוען, מה קורה בעצם?
הרלב"ג טוען שכל הניסים שהיו בהיסטוריה נעשו על ידי השכל הפועל בלבד. יוצא שהשכל הניסים יכולים לעשות רק על כדור הארץ לפי זה. עד כאן מובן? למה הוא טוען את זה? כי הוא אומר שנס זה דבר גרוע, זה דבר זמני, זה דבר שהוא טוב במקרה ולא בעצם, הוא מורה על שינוי רצון באלוהות, זה לא יכול להיות הדברים האלה. אז מוכרחים להניח שזה פקיד זוטר שעשה את הניסים. אוקיי? בבקשה.
אני בעקבות הציור, לא הבנתי
יותר, הבנתי... הבנת פחות בעקבות הציור, למה?
אני לא מבין עכשיו למה, בגלל שאלוקים חושב על עצמו, זה מוליד את השכל הראשון, וזה השכל השני.
אתה שואל איך בכלל הסיפור הזה עובד. אז בספר הכוזרי, לרבי יהודה הלוי, יש פה כוזרי? הנה יש. במאמר רביעי הוא שואל את הדברים דלהלה. חמישי הנה, הוא כותב כאן במאמר רביעי, סוף פסקה כ"ה. לכן הניחו, אף הפילוסופים חקרו בבעיה מעין זו והביאה מחקרם אל הדעה כי מן האחד לא יצא כי עם אחד, ולכן הניחו מציאות מלאך קרוב לסיבה הראשונה, מלאך שנאצל מת הקדמון. ושוב אמרו כי מלאך זה שני תארים לו, האחד ידיעתו במציאות עצמו והשני ידיעתו כי יש לו סיבה, ולכן אמרו נתחייבו ממנו שני דברים, מלאך שני וגלגל ראשון, הוא גלגל הכוכבים העומדים, והמלאך השני אף הוא מתוך ידיעתו בקדמו נתחייב ממנו מלאך אחר, ומתוך ידיעתו בעצמו נתחייב ממנו גלגל שני וגלגל שבתאי, וכן נתחייבו מן המלאך השלישי הרביעי וכו', גלגלים וסחלים עד לגלגל הירח ועד לשכל הפועל. מה שאמרנו, נכון? נראה שהוא שמע את השיעור שלי, רבי יהודה לוי. וכבר קיבלו זאת בני אדם ונפתו להאמין בדבר, עד שסברו כי הוכח במופת, הועיל ויוחס לפילוסופים היוונים. אולם אין בזה כי אם, כי אם טענה סתם, שלא באה עליה כל הוכחה. וכבר הוגשו עליה כמה וכמה קושיות. ראשית, למה נפסק השפע ההוא? כלומר, למה זה נפסק בעשר? האם מקוצר ידו של הקדמון? ושוב, מדוע לא נתחייב ממה ששבתאי משכיל את שלמעלה ממנו דבר אחד, ומזה שהוא משכיל את המלאך הראשון דבר שני? וכן תהיינה הצורות הנאצלות משבתאי ארבע במספר. ועוד, מניין לנו דבר זה? כי מי שמשכיל את עצמו, הנה זה השאלה שלך, יתחייב ממנו גלגל, ומי שמשכיל את הקדמון יתחייב ממנו מלאך. לפי זה יצא, כי ביטעון אריסטו, כי השכיל את עצמותו, יידרש ממנו שיעצל ממנו גלגל. לא, מעולם לא שמענו שיש גלגל שנאצל מאריסטו. ובטענו כי הציל את הקדמון, שיעצל ממנו מלאך. בקיצור, כל מה שאתם יורדים על הדברים האלה, כבר רבי יהודה הלוי קדמכם ויורד אף הוא. בסדר? טוב, כן.
עכשיו, הטענה, רצה להגיד משהו, כן. יש שאלה איך לסדר את הגלגלים האלה, אם יש גלגל ריק, או זה מתחיל בגלגל הכוכבים הקבועים. יש בזה שתי שיטות אצלם, כן. טוב, יש מחלוקות בזה בין אבן סינא לאבן רושד ועל גזלי, כל החבר'ה האלה. כל אחד עשה מה, על פטרג'יוס, כל אלה. אם זה מעניין אותך, אפשר? פעם היו לומדים את זה באוניברסיטה, תולדות הסקולסטיקה של ימי הביניים. היום אף אחד לא מתעניין בזה. טוב, אבל הטענה השנייה, והיא טענה רצינית, והיא זו שמטרידה את המהר"ל. לא כל הסיפור של השכל הפועל, כי כל זה, אומר המהר"ל, גם אם הרב שרקי יסביר אלף פעמים, הם לא יזכרו. נכון? חכם יוסף חיים. אז עכשיו, אז מה הטענה שכן מטרידה אותו? רק מה שאמר, אני קורא כאן, ארבע שורות לפני סוף הפסקה, רק מה שאמר שהיה מתחדש לו יתברך שינוי רצון ודעת, נשיב לו במקום הזה. איפה נכנס השכל הפועל בין כל השכלים, או איזה מספר הוא? מישהו יכול לענות?
עשר,
יפה. טוב, נשיב לו במקום הזה. כי הנה קושיה הזאת בנויה על דעת שאמרו, כי אין הוא יתברך מקבל תוארים, והוא ושכלו דבר אחד, ואם ישתנה דעתו, ישתנה עצמותו חס ושלום, כך הם אומרים. טוב, פה המהר"ל הוציא תותחים רציניים מאוד. הרמב״ם כותב בסוף שמונה פרקים, שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישתנה, כי אין לקדוש ברוך הוא דעה שהיא עומדת חוץ לו, כמו שיש אצל האדם, האדם ודעתו, האדם ורצונו, האדם וחייו. אלא הקדוש ברוך הוא חייו, הוא דעתו, כלומר, הוא חייו וחייו הוא. הוא תאריו ותאריו הוא. ולכן, כשם שאין הבורא יכול להשתנות בעצמותו, כך לא יכול להיות שתשתנה דעתו או רצונו וכדומה. זאת טענת הרמב״ם. כל זה בנוי על ההנחה שכל התארים שאנחנו מתארים את האלוהות, הם האלוהות בעצמה. ועל זה המהר"ל יוצא, הוא לא מסכים עם זה.
מה?
גם הרלב"ג אומר את זה. לכן הרלב"ג אומר, לא ייתכן שישתנה רצון הבורא, כי הרצון הבורא זה הבורא בעצמו. ולכן, כשם שלא ייתכן שינוי בבורא, כך לא ייתכן שינוי ברצונו. כן? אז זה מה שאומר כאן המהר"ל, כי הקושיה הזאת בנויה על דעת שאמרו, כי אין הוא יתברך מקבל תוארים, והוא ושכלו דבר אחד, ואם ישתנה דעתו, ישתנה עצמותו, חס ושלום. כך הם אומרים. אבל אנחנו, תלמידי משה, עליו השלום, אין אומרים כך. וחס ושלום לומר כך עליו. אבל הוא יתברך, מה? אה? הוא מכניס את כל המורה נבוכים עכשיו לגניזה. כן.
הוא אומר על הרלב"ג שהוא לא תלמיד של משה רבנו. זה מה שיוצא.
זה מה שיוצא, כן. כלומר, אתה רואה פה, המהר"ל לא מפחד מאף אחד. כן? כן. אבל הוא יתברך שקראו רבותינו זכרונם לברכה בשם הקדוש ברוך הוא, ולא נקרא השכל ברוך הוא. כי אמיתת עצמו לא נודע. כלומר, הוא אומר בעצם, הפילוסופים הם חוטאים בחטא של הגדרת האלוהות. ברגע שאתה אומר שהאלוהים הוא מחשבה שחושבת על עצמה, אתה הגדרת אותו. בסדר? לא ייתכן. ריבונו של עולם, איך אומרים המקובלים, הם מכנים אותו בשם אינסוף. גם המושג אינסוף אצל המקובלים זה בזהירות. הם אומרים שזה רק בגלל שאין ברירה שמשתמשים בביטוי הזה. מצד האמת גם זה לא ראוי. כן? אז אומר, כי אמיתת עצמו לא נודע, רק שהוא נבדל מכל גשם וגוף ומכל הנמצאים, ועל זה נאמר קדוש, ברוך הוא. מה זה קדוש? נבדל. דיינו למעלה מכל הגדרה. שעניין, אגב, יש חטא כזה מצוי גם בשפה המצויה בימינו. אם אתם שואלים סתם אדם, מה זה אלוהים? מה הוא עונה? מצביע למעלה, יפה, ואם הוא לא, אין לו אצבעות, אז מה הוא אומר? כוח עליון. נכון? מכירים את הביטוי הזה?
זה בדיוק אותו, אותו חטא של הפילוסופים. לא משנה, על טבעי, אז בסדר, אז מה עם על טבעי? על טבעי זה עוד לא אלוהים. או כוח עליון. אם אלוהים הוא כוח, אז הוא לא שונה מהגרביטציה. נכון? יש כוח הגרביטציה, ויש כוח עוד יותר גדול, סופר כוח, אלוהים. זה סוג של עבודה זרה, האמירה הזאת. זה עבודה זרה אינטלקטואלית, אבל זה עבודה זרה. אלוהים הוא לא כוח. ממנו הוא כל כוח, אבל הוא בעצמו לא כוח. לכן הוא אומר, ומזה בעצמו, אז שעניין קדוש נאמר על מי שהוא נבדל. כי הוא התברך פשוט בתכלית הפשיטות. ומזה בעצמו שהוא בתכלית הפשיטות, אין דבר נבדל ממנו. שימו לב להתהפכות פה. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא איננו מוגדר, אז שום דבר לא מגביל אותו. לכן הוא יכול להיות מחובר אל הכל. כן? הוא מקומו של עולם. אין העולם מקומו. כלומר, מה זה אין העולם מקומו? אין העולם מגביל את עצמותו. אבל עצמותו יכולה להתפשט איפה שהיא רוצה. כי הרי אין לה הגדרה. מובן? כי הדבר שיש לו גדר ומיוחד בדבר מה, כלומר דבר שהוא מוגדר, בשביל אותו גדר נבדל ממנו דבר שאינו בגדרו. אבל מפני כי הוא יתברך פשוט ואין לו גדר כלל, אין דבר נבדל ממנו. ואם כן, הוא יודע הכל והוא יכול הכל. וכל זה מפני שאין לו גדר יוגדר בדבר מיוחד. ובשביל זה הכל נמצא מאיתו גם כן כמו שהתבהר. ואם לא היה יודע הכל, או לא נמצא מאיתו הכל, היה דבר זה בשביל שיוגדר בדבר מיוחד. וזה אינו, כי לא יוגדר. ודבר זה ברור. והוא יתברך יודע הכל בחוכמתו, ופועל הכל בכוחו. כי אין חילוק בין ההשגה שהוא משיג הנמצאים, או מה שהוא פועל שאר פעולות. כי ההשגה גם כן פועל, ויבוא בלשון פועל, שיומר וידע אלוהים, כמו שיומר וידבר אלוהים. כלומר, מה שאומר המהר"ל זה שאלוהים, כשהוא יודע, זה לא הוא בעצמו, אלא הוא ברא את ידיעתו. יוצא שדעתו חיצונית לו. הוא לא דעתו, אלא אדרבה, דעתו לא הוא, אלא הוא ברא את דעתו. לכן כשכתוב וידע אלוהים, זאת פעולה, בדיוק כמו הפעולה של הזיווג, והאדם ידע את חווה אשתו. וידע אלוהים, שהקדוש ברוך הוא החליט לדעת. מה זה החליט לדעת?
התחבר עם ידיעתו.
בדיוק, או יצר ידיעה. כלומר, אלוהים הוא למעלה מכל ידיעה, והוא בורא את דעתו. יוצא שהדעת היא פעולה אלוהית, בניגוד מוחלט לדברי הרמב״ם, הרלב"ג והפילוסופים. כן.
אז זה תמיד שכתוב, וידע אלוהים, זה אומר שהוא החליט להתחבר עם משהו שהוא...
בדיוק. וכמו שיפעל לפעמים פועל זה, ולפעמים פועל אחר. הכל לפי המקבל, וכן בהשגתו משיג כל דבר לפי עניין המקבל. כי אין השגה רק פועל. לכך יבוא בלשון פועל. ועניין זה, איך יצאו על המיטתו? אין כאן מקומו ואין צריך להרחיק זה. וכל שאר התארים כך הם. אבל האמת, כמו שאמרנו למעלה, שאין לומר כלל כי הידיעה עצמותו. כן.
מה שאני זוכר,
שהרמב"ם
שאומר שכמו שהיה יכול לא יכול לדעת עצמותו, אתה לא יכול לדעת יותר זה כדי לענות על הבחירה החופשית.
נכון.
אז איך המהר"ל יסביר את הבחירה החופשית?
אז איך המהר"ל יסתדר עכשיו עם הבחירה החופשית? הרי הרמב״ם, כדי לענות על שאלת הידיעה והבחירה, אמר שאנחנו לא יודעים מהי הידיעה, כי הרי הידיעה עצמותו. עכשיו, שהמהר"ל לא מקבל שהידיעה היא עצמותו, אז איך הוא יענה על שאלת הידיעה והבחירה? אבל צריך לתת תשובה אחרת. כן, יעיין נא כבודו, תשובה אחרת, בספר שיעור קומה לרמק. תשובה שהיא מתאימה גם לדברי המהר"ל. ורז"ל, מה? יש פה שאלה, וואו. שלום כבוד הרב, זה מה שחשוב ללמוד בשנת תש"ע 2010 למניינם? אתה לא חייב. איזה מוזר זה שהרמב״ם מקבל בפשטות את התיאוריה המוזרה הזאת. רבי יהודה הלוי דוחה בטענות פשוטות ובסיסיות ביותר, והוא גם היה בבית מדרשו של הרי מיגש. איך הרמב״ם לא שמע את השאלות האלה או חשב עליהן? זה דבר מפתיע מאוד. כשרבי יהודה הלוי כותב את הביקורת שלו על אריסטו, זה בערך 250 שנה לפני שנפלה תורת אריסטו.
אבל כל הקושיות שהקשה רב יהודה הלוי הקשו אחרי 250 שנה, ופתאום הקושיות התקבלו. כשהוא הקשה אותם, אף אחד לא התייחס לרב יהודה הלוי. נכון, בסדר, זה שאלות טובות, אבל אתה יודע מה, בכל זאת אריסטו צודק. אחרי 250 שנה מישהו מתעורר אומר, אתה יודע מה, אריסטו לא צודק, יש קושיות טובות. זה מפתיע, יש דבר כזה במהלכי המחשבה האנושית, שצריך שבאיזושהי תקופה של ההיסטוריה, מחשבה מסוימת תהיה דומיננטית. כי היא הנדרשת לקידום רוח האדם. אז גם אם יהיו כל הקושיות שבעולם, זה לא יזיז. זה כמו האמונה בהסכמי אוסלו. זה חייב להיות. יש קושיות, אז מה אם יש קושיות? אז מה, יותר טוב שלא יהיה שלום? אז בקיצור, זה, יש איזה זמן שבו טעויות צריכות להשתרש. אין מה לעשות. טוב, הלאה. ועניין, ורבותינו ז"ל, בחוכמתם הרמה, הם שהודיעו לנו אמיתת דברים אלו, במה שקראו אותו קדוש ברוך הוא. רצה לומר שהוא פשוט נבדל מכל הנמצאים, ולא קראו אותו אלא בלשון שלילה, שהוא נבדל מכל הנמצאים. וכאשר נאמר, אגב, מה פירוש? בסדר, קדוש אמרנו זה נבדל, אבל מה זה ברוך הוא? זה המהר"ל לא הסביר, נכון? אז רגילים לומר, מה זה הקדוש? ברוך הוא. ברוך הוא הכוונה כמו יתברך. ברוך יהיה. אבל זה לא המשמעות. כי זה בא לומר שהקדוש הוא בעצמו הברוך. קדוש, הקדוש, ברוך הוא. כלומר, שאף על פי שהוא נבדל, הוא מתחבר אל הכל. ודווקא בגלל נבדלותו, הוא יכול להתחבר אל הכל. כן, בבקשה.
אם הכל זה לפי השגת המקבלים, בבריאת העולם עוד לא
יהיו
מקבלים, אז
שינו את עצמתו. השאלה, מה זה המקבל הזה בבריאת העולם? מה? מה? זה לא כך פשוט השאלה הזאת. כלומר, נאמר ככה. אתה אומר, מי היה המקבל שמבחינתו היה שינוי הרצון בבריאת העולם? תשובה, המקבל המתוכנן. המקבל שעלה ברצונו. מה אני אומר? זאת אומרת, יש, נגיד, אדם מתכנן לבנות בית. אבל אין לו דיירים. אבל הוא בונה אותו בשביל הדיירים הפוטנציאליים שעתידים להיוולד אולי. זה הכוונה. ביחס למקבל העתידי. מי היה מקבל בתכנון? כן, ודאי אתה יכול לשאול. כן, הרצון שלו שיהיה מקבל. מה? לא, יש כזה סוף, אתה יכול לשאול על זה. הרצון שלו שיהיה מקבל. זה נקרא רצון פשוט.
הרצון הזה יש מקבל.
נכון. יש כזה סוף. אבל בשביל להבין את זה, צריך לקרוא את הפרק על שני ערכי השלמות באורות הקודש חלק ב', על השלמות וההשתלמות. כי כאן מתחייב לכאורה, כלומר כאילו יש איזה חיוב שתהיה בריאה לפי זה. נכון? אבל זה רק בגלל ששוב אנחנו מודדים את המושגים של מחויב או רצוני במושגים שלנו. באלוהות זהו למעלה, גם אם מחויב, גם אם רצוני. כן. וכאשר נאמר שאין הידיעה עצמותו, שוב, לא יקשה לך כלל, כי תהיה ידיעתו משתנה ויהיה עצמותו משתנה. כי אין עצמותו הידיעה, רק הוא יתברך מתואר שיודע כל. וזה דרך החיים שראו לכל ישראל לדעת ולהאמין, ולא ילך בדרכים המעוקלים אשר חידשו מדעתם, ויחפאו על השם יתברך דברים אשר אין ראויים כאשר תראה בדבריהם. לכך, מה שאמר שהיה משתנה רצונו, אין זה שינוי בו חלילה, כמו שלא שייך שינוי בו בשינוי הפעולות. והבן הדברים האלו, והם טוב לאדם ולאמונתו. טוב, זה לא כל כך פשוט, כי פה המהר"ל דוחה דברי הרמב״ם בתקיפות רבה מאוד, והדורות שאחרי המהר"ל והרמב״ם דנו בדברים האלה וניסו ליישב ביניהם. טוב, עד כאן להיום.